לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, יוד באדר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. המלצות המשטרה נגד נתניהו, חתימתו של שלמה פילבר על הסכם עד המדינה, מעצר מקורבי ראש הממשלה והאפשרות שאחד מהם יצטרף לפילבר, אולי עוד כמה וכמה תחנות בפרשת חקירות נתניהו, הביאו כמה מאנשי הימין לדרוש את החלפתו של ראש הממשלה, לפחות עד תום החקירות, ולהצטרף לקוראים לניקוי עורבות מוסרי של המערכת הפוליטית. הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר בסדרות, שומע את הקולות וקובע כי דווקא הפן המוסרי מחייב השמעת קול הפוך לחלוטין. הוא יהיה איתנו לשיחה על כך. בישיבתה היום מאשרת הממשלה את קידום התב"ע של שכונת נתיב האבות, בכך להסדיר את כל בתי השכונה כפתרון קבע, לאפשר בנייה של 350 יחידות דיור חדשות, כפי שביקשו מועצת גוש עציון והתושבים. בנוסף, הממשלה תאשר תקצוב מיידי של בניית שכונה חדשה בחלקה 91 כפתרון זמני לתושבים שבתיהם יהרסו, ומתן פיצויים למשפחות. עם ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן, המברך על ההחלטה, אנחנו שוחחנו לקראת הישיבה, אנחנו שמענו ממנו על התחושות, על המהלכים שקדמו להחלטה, ועל התקוות שבגץ יאות לעכב בשלושה חודשים את ההרס. מיד נביא בפניכם את השיחה הזו. לקראת שנת ה-120, לפרסום המאמר אני מאשים שכתב אמיל זולה על פרשת דרייפוס, יוצא בימים אלה לאור המאמר במהדורה עברית, כשלצידו סיפורה של הפרשה שרבים רואים בה זו שהניעה את הרצל לזרועות הציונות המדינית. קובי קמינה, עומד מאחורי הוצאתו המחודשת של המאמר, יהיה איתנו. אנחנו נדבר איתו על חשיבותו של המאמר הזה וחשיבותו של הספר, שלדבריו אין רלוונטי ממנו כיום. ספר חדש שכתיבתו הולכת ונשלמת ממש בימים אלה, המבקש לפרוס את ההתייחסות ההלכתית תורנית לתרומת כליה מאדם חי. הרב ישי שריג, שעומד מאחורי כתיבת הספר, מי שבעצמו תרם כליה, יספר לנו על מטרות הספר שמבקש להפוך את ישראל למדינה שבה אין תור להשתלת כליה. הוא משוכנע שהדבר אפשרי בהחלט, נשמע על כך. נתקרב לקראת מצוות המתנות לאביונים, אנחנו נשוחח עם דוברת ארגון פעמונים, הארגון שלקראת החג משנה מעט את ההתנהלות שלו, ובעוד כל השנה הוא נותן חכות ולא דגים, ולמד אנשים לנהל את ענייניהם על כלכליים. הרי שלקראת פורים הוא מעניק למשפחות שעוברות ליווי פיננסי בפעמונים, כסף מזומן לקראת החג, על מנת לקיים אותו כהלכתו. וכמידי שנה, גם השנה מנערכות תלמידות כיתה י' באולפנת שעלבים ליריד החסד השנתי שלהן. השנה נבחרה כיעד לתרומות עמותת קמים, שמסייעת להורים שאיבדו את ילדיהם במחלות. על המיזם ועל העמותה תספר לנו שירה כהן, אחת התלמידות שמארגנות את האירוע. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. בישיבתה צפויה הממשלה לאשר היום את קידום התב"ע של שכונת נתיב האבות, וכך להסדיר את כל בתי השכונה כפתרון קבע, לאפשר גם בנייה של 350 יחידות דיור חדשות, כפי שביקשו המועצה האזורית גוש עציון והתושבים. בנוסף, הממשלה תאשר תקצוב מיידי של בניית שכונה חדשה בחלקה 91 כפתרון זמני לתושבים שבתיהם יהרסו, ומתן פיצויים למשפחות. שלום, אנחנו אומרים לראש המועצה האזורית גוש עציון, שלמה נאמן, שלום לך.
שלום לך, בוקר טוב.
אז מה, אפשר לברך על מוגמר חיובי יחסית?
כן, כמו שהיה אומר חנן פורט, זיכרון לברכה, מעט מן האור. אז זה באמת החלטה חשובה וצודקת. לצערנו היא לא מונעת את ההריסה הצפויה בזמן הקרוב, אבל אכן זה מאפשר לנו גם לקלוט בכבוד את התושבים שבתיהם עומדים להיערס, וגם בפועל להתחיל בתכנון כל אדמות נתיב האבות לטובת התב"ע החדשה, תוכנית חדשה של כ-350 יחידות דיור.
אגב, מה לגבי מהיום למחר מה שנקרא? כי סך הכל נשאר עוד בערך שבוע לביצוע הערס, במידה ובגץ לא מאפשר דחייה. לאן הם הולכים החברים?
החברים הולכים לבית ספר שדה כפר עציון, לדירות נופש, שזה דבר מאוד קשה עבור משפחות ברוכות ילדים, ואנחנו מקווים, מתפללים שבגץ יפסוק אחרת, כי יש עתירה תלויה, בקשה תלויה של המדינה לדחות את ביצוע ההריסה עד שיסתיים בנייה של שכונה זמנית. שכונה זמנית בחלקה 91 בין אלון שבות לאלעזר. בעצם דרושים לנו עוד כ-3 חודשים כדי לסיים את הבינוי של 15 קרווילות, שאנשים יוכלו לעבור לתנאים יחסית סבירים, אומנם זמניים אבל יחסית סבירים, ששם יוכלו להישאר עוד כך וכך שנים עד שנשלים את הבנייה וההסדרה של כל שכונת נתיב האבות.
ניסיון העבר במקומות נוספים, יותר באזור בנימין, לימד שאנחנו לא, אי אפשר לתלות יותר מדי תקוות בהחלטה של בית המשפט כשיש בקשה כזאת. אם יגידו, לא דאגתם לזה לפני שנה, מה אתם צצים ברגע האחרון?
טוב, אנחנו דאגנו, אבל למדינה לוקח זמן להתארגן. אז האמת שכל הדאגה הזאת התחילה יותר משנה, אבל היא לוקחת. אנשים צריכים לדעת שהיום כדי לבנות שכונה בארץ ישראל, וגם במדינת ישראל זה המצב, אתה צריך שנים של עבודה ושנים של ועדות ושנים של תהליכי תכנון ובנייה. ובעצם זה שהמדינה גם את זה הצליחה לעשות בשנה הזאת שבגץ נתן, זה די בגדר נס, ואנחנו, זה מצחיק שאנחנו צריכים להודות על זה, ואנחנו כן מודים על זה, כי כל המדינה פחות או יותר התגייסה כדי לייצר את הקרביות האלה, אבל גם אז לא מצליחה לעמוד בכל אותם כללים שהם פרי משפטיזציה בלתי נתפסת וכל תעולות הממשלה.
זאת אומרת, בעצם כרגע קיימת הבקשה שאומרת, תשאירו את החברים בבתיהם, תדחו את ההריסה ב3 חודשים, ובעצם נוותר על אופציית כפר עציון.
כן, אנחנו מאוד לא רוצים שהמשפחות יגיעו לדירות נופש ולמה שנקרא מלון, כי אנחנו מכירים את זה אצל תושבי גוש קטיף שעברו למלונות, אנחנו מכירים את זה אצל תושבי המונה שעברו למדרשה באופרה, אז גם לנו יש את המדרשה שלנו בכפר ציון, ואנחנו בעצם נערכים לפתרון דומה, שהוא גם מקומם מבחינה עקרונית וגם מאוד קשה מבחינה מעשית. קשה למשפחות, קשה לילדים, אי אפשר לנהל משק בית, זה דבר קשה ביותר.
ההחלטה הזאת של הממשלה, גם לגבי נתיב האבות, גם לגבי שכונת הערי, מניחה את הדעת עבור התושבים? הם היום אומרים, בסדר, אנחנו מקריבים את הבתים שלנו לגבי למשהו יותר גדול? זאת אומרת, מה התחושה שאתה שומע מהשיחות שלך איתם?
זה כמובן לא מניח את הדעת, אבל תושבים לפחות רואים שיש כאן את יחסות עליהם בתור בני אדם, בתור תושבים שזקוקים לפתרונות האלה, וזה דבר שבהחלט הם רואים באופן חיובי. אבל צריך לומר, אנשים שנמצאים במצב שעוד 10 ימים, פחות מ10 ימים, שבוע ימים, שהבתים שלהם עומדים להיערס, הם לא רחוקים מלהיות שמחים או שבעי רצון, כן? רק נמתין באמת שבג"ץ ייתן איזה פסק דינו, ואז יכול להיות באמת שנוכל לנשום לרווחה איכשהו. ואנחנו כן מודים לממשלה על הפעולות האלה שהיא עושה ועל ההחלטה הזאת שמובאת היום. אנחנו חושבים שהיא כן עושה צדק עם התושבים והיא מתבקשת.
אתה יכולתי מעט לספר לנו על השיחות עם השרים, עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אנשים האלה שאיתם אתה בקשר תמידי עד להחלטה הזאת?
כן, זה קשר ממש יומיומי, צפוף מאוד בשבועות האחרונים עם ראש הסגל מיואב הורוביץ ועם רונן פרץ, משרד ראש ממשלה, עם השרים, עם השר דרי שגייס את משרד הפנים לטובת ביצוע העברות הכספיות וביצוע הפעולות שלנו, עם השרה שקד שפעלה כאן בעולם המשפט, עם השר בנט, עם עם ההשפעה שלו בתוך הממשלה, כמובן כל שרינו, השר אלקין עם ההליכה שלו לכל השרים בבקשה לתמוך בנו, וכמובן גם ראש הממשלה שבעצם התגייס אישית, נתן פה הוראות ברורות ללכת לקראת ההחלטה הזאת, ואנחנו באמת מרגישים שהעניין הזה כולם מגויסים אליו, ואנחנו אחרי ניהול דיונים ארוכים, גם יום שישי עד כמעט כניסת שבת היינו במשרד ראש הממשלה, וגם מוצאי שבת וגם הבוקר מוקדם התחלנו את העניין, עד שבעצם עד רגעים האחרונים, עד רגע זה ממש, עד שהצעה מובאת להחלטה.
המקום של הבתים הרוסים, מה יהיה בו? גן, גינה?
יהיה חרבות. כן, מה שיהיה בו... הבתים, מדינה מתכוונת להרוס את הבתים ולפנות את ההריסות, ליישר את השטח, מה שנקרא. אחרי שיוסדר נושא הקרקע, אפלה ופלא, רוב הסיכויים שהבתים יכולים לבנות באותם מקומות, כי הרצועות האלה, אנחנו קוראים להם תולעים, שעליהם אי אפשר לבנות, הן מאות דקות, ובגדול אפשר להתאמרן ביניהם ולבנות בקלות את הבתים כמעט באותו מקום, לפעמים ממש באותו מקום, עם תיקון של 40 סנטימטר, אז זה פחות או יותר מה שעומד לקרות.
זה כבר נתון בהחלט מדהים. באותו מקום ייתכן, ומבחינה משפטית יהיה ניתן לבנות את אותם בתים. שלמה נאמן, ראש מועצת גוש עציון, אני מאוד מודה לך על הדברים. תודה.
תודה רבה.
שלום שלום. המלצות המשטרה נגד ראש הממשלה נתניהו, חתימתו של שלמה פילבר על הסכם עד המדינה, מעצר המקורבים לראש הממשלה, וגם האפשרות שאחד מהם אולי יצטרף לפילבר, אולי עוד כמה וכמה תחנות בפרשת חקירות נתניהו. כל אלה הביאו כמה מאנשי הימין, בעיקר אנשי רוח, עיתונאים, רבנים, סופרים, לדרוש את החלפתו של ראש הממשלה, לפחות עד לתום החקירות, ולהצטרף לקוראים לניקוי עורבות מוסרי של המערכת הפוליטית. שלום, אנחנו אומרים לראש ישיבת ההסדר בהסדרות, הרב דוד פנדל, שלום לך.
בוקר טוב.
אתה שומע את הדברים, אתה קורא אותם, ומה אתה אומר לעצמך? תפיסה מוסרית אחזה במנהיגנו?
אני חושב שמקום שאין איש, אנחנו כולנו צריכים להשתדל להיות האנשים האלה. אני חושב שיש קול אחר חזק שצריכים להשמיע. הרבה מרגישים שיש פה משהו לא צודק, לא נכון. יש כל המציאות הזאת שעדי מדינה זה חידוש גדול, כלומר זה לא הלכתי. אנחנו יודעים שעד מדינה הוא נוגע בדבר. יש פה משהו, אם חייבים לחפש ראש מאפיה, אז אולי אפשר להשתמש בכלי, זה כלי קיצוני. אנחנו מרגישים שיש עוול מוסרי מאוד גדול במגמה, סימנו מטרה, והמטרה היא מעין הפיכה שלטונית. וזה לא הרגשה, אני מדבר כאזרח, אני חושב שאני משמיע קול של ההמון, וקול המון כקול צלקאי, שיש פה, ובשם אנשי רוח, אנחנו גם אנשי רוח, ואנחנו חושבים שיש פה כפיות טובה כלפי ראש ממשלה, אנחנו חושבים שיש פה ניסיון בדרך לא דמוקרטית להחליף אותו, אנחנו חושבים שזה מביא לעוול אחרי עוול, והחתירה להשיג את האמת כביכול בכל מחיר, והאמת, אף אחד לא יודע מה האמת, ועד מדינה, החוק גם מודה שצריך הרבה סיוע למחיר הזה להלחיץ, והאובססיות שמדינה שלמה מתעסקת במשך חודשים ושנים בשברירי תיקים, אני חושב שיש לנו בעיה, ואם כולנו אנשי רוח ומדברים בשם הרוח, אנחנו גם אנשים שלומדים הרבה תורה והרבה רוחניות והרבה מוסר, ומרגישים וחשים שיש פה עוול מוסרי שאין כמו, אין תקדים כזה של אובססיות לנסות להשיג ולנסות לחפש ובכל מחיר, ואין מחיר שהוא גבוה מדי, וכל המשטרה וכל הפרקליטות וכל מערכת המשפט, כאילו שזה העוול המוסרי הכי גדול שקיים בחברה הישראלית. אני חושב שמישהו צריך לצעוק שדי, מספיק. אז יש עניין לציבור, וחצי מהציבור יש עניין, חצי השני אין עניין. אין עניין עכשיו לחטט בכל מחיר ולמלל אנשים מסביב לראש הממשלה ולהכריח אותם בשיטות שאני חושב שזה צריך להיות שיטות שקופות. להגיד מה בדיוק נאמר להם, מה הובטח להם, איזה לחצים הם עומדים. ואני מרגיש שאין מספיק שקיפות, אני מרגיש שאין מספיק צדק, אני מרגיש שבשם האנשי רוח, בשם הצדק ובשם הטוב הישר, מישהו צריך לזעוק מספיק.
ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מהאמירה של אנשים שאומרים, ראינו מה קרה לראש ממשלה שיחד איתו מה שנקרא גנבנו סוסים, ולטובת ההתיישבות ולטובת הימין ולטובת כל מיני דברים מאוד מאוד חשובים, אבל בסופו של דבר כשהאינטרס שלו היה הפוך, אז ראינו את העקירה מגוש קטיף. אומרים אותם אנשים, שורש הדבר הוא באי המוסריות של ללכת אחרי ראש ממשלה שעושה דברים בעצימת עין, בעלמת עין, ואולי אנחנו שוב, הם אומרים אותם אנשים, אולי אנחנו שוב חוטאים באותו חטא, כשאנחנו הולכים אחרי נתניהו באש ובמים, ולא אומרים, עד כאן יש קו מוסרי שאנחנו חייבים לדרוש לגביו דין וחשבון, עד כדי האנשה של ראש ממשלה.
דווקא בגלל זה אני מרגיש שאנחנו על קרקע, שהדברים שלי הם על קרקע מאוד מוצקה ומאוד מוסרית. אם ראש הממשלה היה איש ההתיישבות, והיה מכיל עכשיו את חוק הריבונות, ולא חוק הריבונות, את גושי התיישבות, ובונה באטרף, אנחנו חיים בתוך הקפאה עמוקה, המון שנים. אנחנו חושבים ימין ועושים שמאל. דווקא בגלל זה, שראש הממשלה הוא לא עושה דברי, אני מרגיש שיש כאן ירידה, יש כאן משהו שגם ידחה ציבורים שלמים מלעיז להיכנס לפוליטיקה. יש פה עוול מוסרי שתקשורת שלמה שמגויסת נגד להפיכה שלטונית, ואני חושב שזה לא הדרך. אני חושב שהדרך שחברה בריאה זה לקבל את התוצאות הדמוקרטיות. אנחנו היינו מעדיפים לראות ממשלה אמונית, ממשלה ארץ ישראלית כולה. לא קיבלנו את מה שרצינו, לא עוסקים בהפיכות שלטוניות, לא עוסקים בירידה אובססיבית וממוקדת בכל מחיר להפוך את ראש הממשלה.
זאת אומרת, הרב, מה שהרב אומר כאן זה בעצם שיש כאן ממשלה שלכאורה גם הימין היה יכול לומר טוב להחליף אותה, אולי תבוא ממשלה ימנית יותר, בונה יותר, לא מקפיאה יותר, ואם... ודווקא זה המדד לקול המוסרי של הימין?
ודאי, אני חושב שלא הגענו לממשלת חלומותינו, וכל מה שקשור ליהודה ושומרון, ויהודה ושומרון עכשיו במרכז ההתעניינות שלנו, כי זו ההזדמנות, והובטח לנו שיבוא טראמפ, וזה כמעט גאולה קטנה, ואנחנו לא רואים מצד ראש הממשלה, יש לנו הרבה, הרבה טענות, בעניינים האלה, אבל מה שמפיל על הכל זה שאתה פותח רדיו והכל נראה שמשהו לא נכון, משהו לא מוצרי, משהו לא צודק. ומאוד צורם לי שאנשים מדברים בשם הרוח ובשם המוסר, וכביכול שאנשי ימין הם שבועים בקונספציה שמכיוון שהם בשלטון אז הכל בסדר וזה מכסה על הכל וצריך אנשי רוח לגלות. אני חושב ראייה מפוקחת מראה שיש פה מגמה, ויש פה התגייסות, ויש פה מיקוד, מיקוד לא בריא, ומיקוד לא נכון ולא צודק, זה לא היה בעבר, שחיתות כזה, ובכל המערך שעדי מדיניות צריך הרבה בירור מחדש, והרבה שקיפות, איזה לחצים מפעילים על אנשים, ואיזה ערך יש לדברים שמספקים. בינתיים שמענו סיפורים על שרה ועל ביבי, סיפורי ששרה צורחת ככה, זה לא סיפורים שבשבילם אנחנו משגעים מדינה שלמה, וזו הרגשה, ואני חושב שזו גם קביעה מוצרית.
כלומר, את כל אותם סיפורים על צעקות פה, על סיגרים שם, אלה לא סיגר, הם אולי סיפורים על עניינים שבאתיקה או בנורמה ציבורית, אבל הם לא כאלה פליליים שמצריכים את כל הסערה שמתרחשת כאן.
צעקות של שרה זה רכילות.
כן, אבל אם הצעקות האלה מתחברות לנורמת העסקה פוגענית, כמו שראינו שנשמע מאנשים או מנשים שעבדו שם, אז הדברים מתחברים ביחד למשהו בעייתי.
לא, בשביל זה מגייסים פרקליטות משטרה, מערכת משפט ועדי מדינה. זה לא רמה של שחיתות שמצליקה את הדבר הזה, ולא בריא לחברה, ואני הייתי קובע שבאמת אין עניין לציבור, רק יש עניין למי שרוצה הפיכה של תוכנית בכל מחיר.
ומה לגבי האנשים, ואני פונה דווקא לפן הפוליטי, אנשים שאומרים, דווקא משום שאנחנו לא רוצים שתהיה הפיכה שלטונית, אנחנו רוצים שהימין ימשיך לשלוט, שהליכוד לצורך העניין תמשיך להיות מפלגת השלטון, דווקא משום כך אנחנו לא רוצים שכל המערכת הימנית תשקע במצולה יחד עם ראש הממשלה במידה ואכן הוא הולך לכיוון הזה, ולכן ראוי כרגע לבוא אליו ולומר לו במלוא הנימוס הכבוד והערכה, ולומר לו, אנא ראש הממשלה עם כל התודה, סור הצידה. פנה את המקום לאחד ממחליפיך מתוך המפלגה שלך, אנחנו נלך איתו, ובבוא השעה תנוקה, תתוהר, תבוא ותחזור ותניג את כולנו, ובלבד שהימין באמת לא יאבד את השלטון לטובת השמאל.
צעד כזה הוא בעצם להניג פרס לתקשורת מגויסת, ואני חושב שהוא תקדים לא נכון, אבל ברור שכאיש ימין חשוב לי שארץ ישראל תישאר שלמה ושהימין יהיה בשלטון. ואם זה מה שיגרום לימין להאריך ימין בשלטון, אם חלילה הממשלה תיפול בגלל זה, אז ברור שצריך לברר אופציות אחרות. אבל דבר כזה הוא בעצם פרס, והוא בעצם תקדים שאומר כך, שאם התקשורת לא רוצה בעיקרו של מישהו, אז שפוליטיקאי, אז הם יכולים בקלות להעליל, ואחרי זה יזוכה, אבל זה יהיה מאוחר מדי.
זה החשש, העללות ואחר כך תוצאות מאוד מאוד משמעותיות ודרמטיות לעתידה של המדינה. הרב פנדל, ראש ישיבת הסדר בסדרות, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
כל טוב, שלום שלום. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על ספר שכתיבתו הולכת ונשלמת ממש בימים האלה, ספר שמבקש לפרוס את ההתייחסות ההלכתית תורנית לתרומת כליה מאדם חי. אנחנו מדברים עם מי שכתב את הספר הזה ובעצמו תורם כליה, הרב ישי שריג, שלום לך.
שלום וברכה, מה נשמע?
אנחנו בסדר, ואם אני מבין נכון, היעד של הספר הזה הוא גם לשכנע את הציבור הרחב שהדבר לא רק אפשרי, קל ונמצא בהישג יד, אלא גם לעודד וגם להגיע אל מקבלי ההחלטות, נקרא לזה כך, בבית המדרש, שיעודדו את תלמידיהם.
אני רוצה לשנות מילה אחת.
אוקיי.
אנחנו לא רוצים לשכנע אף אחד. זאת אומרת, מבחינתי המטרה בספר בסופו של דבר להנגיש את הנושא הזה של תרומת כליה ברמה כזאת שאנשים מבינים ולא רק מדברים רגש. היום אני מרגיש שאם אנחנו מדברים על עניין של תרומת כליה, אז השיח נמצא סביב הרגש. אנשים אומרים איזה יופי שהוא תורם כליה, איזה נפלא זה, ומעריכים. אבל אני רוצה שידברו על שכל. זאת אומרת, המטרה בסופו של דבר היא לא לשכנע אנשים לתרום, אלא שמי שמתאים לתרום, יתרום. זאת אומרת, אני אומר, אני פונה לאנשים כמוני. אני תרמתי כליה לפני 8 חודשים. אם הייתי יודע על זה לפני 5 שנים, הייתי תורם לפני 5 שנים. לכן מבחינתי, אני רוצה לעודד את האנשים שרוצים להיות שם, פשוט לא מכירים את הנושא. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, כמו שאמרת, להשפיע על הנושא של מקבלי ההחלטות, וא' באמת לדחות בשתי ידיים את המתנגדים לתרומת כליה, הן מהצד הרפואי והן מהצד ההלכתי. הספר עושה ניתוח בסוגיות לעומק בשתי המישורים האלה, במישור ההלכתי ובמישור הרפואי, ואני חושב שרוב מוחלט מההתנגדויות בשתי העולמות האלה נובעים מחוסר ידע וחוסר הבנה של המציאות, או מתפיסת עולם קצת שונה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה דן על תרומת כליה, אבל אנשים אומרים לך, אבל זה מסוכן, למה אתה כאדם בריא רוצה להיכנס למקום הזה? אז באמת אדם ששומר על עצמו מכל משמר, ואדם שדואג אף פעם לא לעשות שום דבר כדי לא לעלות אב האמינה שיקרה לו משהו, אז באמת הוא לא מתאים לזה. אז באמת המטרה היא בסופו של דבר לבוא ולהיכנס לנושא הזה, להבין אותו, ואני יש לי שם פרק מעבר לעניין הרפואי וההלכתי, אני מתעסק במישור המעשי. זאת אומרת, יש שם פרק, מעבר לפרק שמתעסק בשאלות נפוצות של תורמי כליה, יש פרק שמתעסק בליווי התורם, שהפנייה שלי לתורם זה הרמח"ל כותב, המחשבה בדבר קשה מן המעשה. ואני אומר לאנשים, תראו, אני לא יודע אם אתה מתאים לתרום כליה או לא מתאים לתרום כליה, אבל תתחיל את הפרק בוא נכיר את הנושא ונראה אם אני מתאים לעשות את זה, ולא בגישה שאומרת, טוב, בוא נראה איזה אנשים צדיקים יש. זאת אומרת, אל תתרחק מהנושא, תתקרב אליו, בוא תכיר. אחרי שתכיר, תחליט אם זה מתאים לך או לא. זה מבחינתי ה...
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, דווקא כשמתייגים את התורמים כצדיקים נעלים ונשגבים, אז זה מרחיק את הציבור הרחב מהעניין.
מבחינתי, המילה צדיק יכולה להתפרש בשתי מישורים. היא יכולה להתפרש שאתה צדיק ואני לא, אז כל הכבוד לך שתרמת כליה, והיא יכולה להתפרש שאתה צדיק, גם אני רוצה להיות. אם המילה צדיק מגיעה, וואו, כל הכבוד, גם אני רוצה לעשות, אז מבחינתי זה נפלא. אם המילה צדיק מגיעה במקום שמרחיק אותך, אז לא, אנחנו לא שם. זה מבחינתי הנקודה של הערכה כלפי התורמים. אין לי בעיה שיעריכו, אבל שיעריכו מבפנים ולא מבחוץ.
זאת אומרת, בוא נפתח את כל הנתונים, לפחות לא נדבר מתוך בורות ואיזשהו ערפל כזה של, של התרשמות וזהו, אלא לדעת בדיוק במה מדובר. עכשיו כדי לדון בסוגיה הלכתית, ואתה הרב, אתה מוסמך לרבנות, כעת אתה לומד דיינות, אם הבנתי נכון מהספר, וכשאתה כרב, כאיש הלכה, בא לדון בעניין הזה, מאיפה בכל ים ההלכה, אתה מתחיל לעשות את הצעדים הראשונים, כדי לדון בעניין שהוא כל כך עכשווי, לקחת כליה, להעביר אותה מאדם אחד לאדם אחר, זה לא היה לא בתקופת התלמוד ולא בתקופת המשנה. אז מאיפה?
טוב, קודם כל אני רוצה להדגיש את ההתייחסות כלפיי. אמנם אני מוסמך לרבנות, אבל המילה רבנות היא, יש בה היררכיה מאוד ברורה, ובשביל זה בספר אני פונה לגדולי הדור, וגם מצטט את גדולי הדור. זאת אומרת, אני... חשוב לי מאוד שידעו שהספר בסופו של דבר מביא את הפסקים של האנשים הראשונים בדורנו ובדור הקודם שכבר התעסקו בנושא תרומת כליה, ואני אמנם מביא את דעתי, אבל בעיקר מצטט את דבריהם והם העיקר. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו מתעסקים בזה, מבחינתי יש שתי מישורים מאוד מאוד משמעותיים. המישור הראשון הוא רמת הסכנה אליה האדם נכנס כדי לעשות את הניתוח הזה, שכמו שאמרתי מקודם, אמנם יש סכנה פחותה, אבל יש סכנה. אז הסוגיה הזאת כבר קיימת. ההגעות מימוניות דיבר על רמת הסכנה אליה האדם צריך להיכנס, זה מופיע בירושלמי, הבית יוסף מצטט את זה, ויש פוסקים רבים שהביאו את זה. בשורה התחתונה אני חושב שעל פי גמרא בבבא מציע די ברור ופשוט שסכנה פחותה, כדוגמת תרומת כליה, ודאי שאדם צריך להסתכן כזאת סכנה כדי להציל את חברו. ואני חושב שמה שאמרתי עכשיו יש די מוסכמה, שאני מדגיש, לא שאדם יכול להחליט מה שבא לו, להפך, אדם צריך להסתכן סכנה פחותה, מישהו צריך מעבר לדלת הצילו, אתה צריך לקראת איזושהי סכנה. בגמרא בסנהדרין אנחנו רואים שהרואה את חברו טובע בנהר, או חיה גורלתו, או לפתים באים עליו, חייב להצילו, מדין לא תעמוד על דם רחד. יש לנו חיוב להסתכן רמה פחותה לפחות כדי להציל את חברנו. גם בגמרא בבבא המציע אנחנו רואים את זה, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר רב, המדקדק בכך, סופו בא לידי כך. זאת אומרת, יש לנו רמת סכנה לפחות פחותה שצריך להסתכן כדי להציל את חברו. אלא שבתרומת כליה יש צד נוסף. הצד הנוסף הזה מדבר לא רק על סכנה, אלא על נתינת משהו שלא יחזור. אנחנו מדברים על נתינת כליה שבסופו של דבר אתה נשאר עם כליה אחת. אז כמו שאמרת, בגמרא לא מצאנו התייחסות לזה, אבל כן מצאנו התייחסות לזה כבר בראשונים. הריקנתי, רבי מנחם ריקנתי, כותב בשו"ת שלו על שאלה שנשאלה על איזשהו שר גוי רשע שתפס יהודי והחליט להרוג אותו, ותפס חבר שלו ואמר לו, תשמע, בשביל הספורט אני מוכן לתת לך את ההזדמנות להציל אותו. איך תוכל להציל אותו? אני מוכן, במקום להרוג את חבר שלך, לקרות לך את היד. סליחה, והשאלה שהגיעה אל הריקנתי הייתה, האם אדם מחויב לוותר על היד שלו, על איבר מגופו, כדי שחבר שלו יישאר או לא? אז שאלה הזאת כבר נשאלה, נתינת איבר כדי להציל את חברו, אנחנו מדברים על לפני בין 700 ל-800 שנה כבר נשאלה. הריקנתי, על פי גמרא בעבודה זרה, נקט שזה חיוב גמור. אדם חייב לוותר על איבר מגופו כדי להציל את חברו. אלא, שרוב מוחלט מהפוסקים לא פוסקים כמו, אלא פוסקים כשיטת הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, חי בצפת לפני בערך 500 שנה, והרדב"ז פסק שזה לא חובה. על סמך מה הוא פסק ככה? אז בהתחלה הוא נסע ונתן עם הראיה של הריקנתי, אבל הדבר המעניין ביותר הוא שהרדב"ז החליט שבכזאת סוגיה לא מכריעים רק ממה שכתוב, אלא משוואה. והרדב"ז כותב, ולא יעלה על הדעת שתורתנו הקדושה, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, תחייב אדם לתת איבר מגופו. אז מה המסקנה של הרדב"ז? שאין חובה לאדם לתת איבר מגופו. מצד שני, הדבר הוא מידת חסידות, כך עולה מסתירה בשתי תשובות ברדב"ז, וכך באמת פוסקים הלכה למעשה כל גדולי עולם. ממש כמעט כולם נמצאים במקום הזה, שאדם אמנם לא חייב לתת את הכליה שלו, לא חייב להציל את חברו על בסיס נתינת דבר, אבל למידת חסידות, סתם רק נמנה כמה שמות מתוכם, והראשון שדיבר בעידוד של תרומת כליה היה סטייפלר. רבי יעקב קניבסקי, הוא כתב על זה כבר בתשכ"ו, זאת אומרת אנחנו מדברים על לפני מעל 50 שנה. עכשיו זה נכון, באותה תקופה הייתה מחלוקת בנושא. באותה תקופה גם הציץ אליעזר, הרב אלדנברג, וגם המנחת יצחק הרב וייס, שניהם נטו יותר לאסור, אם כי למעשה הציץ אליעזר אמר לתרום כליה בשאלות שהוא נשאל, זה מופיע בשו"ת שלו בשתי חלקים, בחלק ט' וחלק י', אבל הוא באמת התנגד, והסיבה המרכזית היא נקודת המוצא ממנה התחלנו, אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו על זה שרמת הסכנה אליה האדם מחויב להיכנס היא רמת סכנה פחותה, ובאמת תרומת כליה לפני 50 שנה הייתה א', רמת סכנה יותר גדולה, וב', סיכויי הצלחה נמוכים. לכן, חלק מהפוסקים דאז, לפני 50 שנה, התנגדו למהלך. אבל היום כשאנחנו מדברים על, כמו שאמרתי מקודם, שרוב הפוסקים נמצאים עם זה שזה מידת חסידות, אז הסטייטלר עומד בראשם, ביחד איתו נמצאים הרב רב שלמה זלמן אורבך, הרב חיים דוד הלוי, הרב שאול ישראלי, וגדולי עולם גם בדורנו וגם בדורות האחרונים, אם זה הרב דיכובסקי, הרב עובדיה יוסף, הרב רבושר וייס, הרב זילברשטיין, הרב חיים קניאבסקי, הרב יעקב אריאל, רוב מוחלט מהפוסקים נמצאים שם.
ויש גם פוסקים, ויש גם פוסקים שאומרים שחייב?
אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אם כי יש לנו איזושהי שתייה קצת, אני קורא קצת יותר ימינה, יש לנו, אנחנו רואים תהליך. אם המחלוקת לפני 50 שנה עמדה על האם מותר או מידת חסידות, היום אנחנו כבר נמצאים במקום שחלק מהפוסקים אומרים, רגע, אולי זה חובה. הראשון שדיבר בכיוון הזה היה רב שאול ישראלי, לפי מיטב הבנתי, שהוא דיבר על זה בתשנ"ג, שנתיים לפני מותו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על קצת לפני קצת יותר מ-20 שנה, והרב שאול ישראלי אומר, תראו, אדם לא חייב לתרום כליה, כי אדם לא חייב לתת איבר מגופו. אבל הסיבה היא כי כליה היא איבר שאין גזעו מחליף. בעברית, הסיבה היא כי כליה לא גודלת. למה אני אומר שהוא נוטה לחייב? אמנם כליה הוא לא נוטה לחייב, אבל הרב שאול ישראלי בשאלה נשאל האם יש חובה או מה דעת הרב לגבי תרומת כליה או תרומת כבד. והתשובה שלו עולה שאולי תרומת כבד היא כאן חיוב. אם אנחנו מסתכלים על תשובות קצת בדור שלנו כבר, בפוסקים שחיים עמנו היום, אז הרב אשר וייס, רבו אשר וייס, הוא כותב בשו"ת שלו שיצא שנה שעברה, בתשע"ז, הוא כותב במנחת אשר חלק ג' שיש חיוב גמור לתרום דם, וחיוב גמור לתרום תרומת מי החצם, ולולא המסתפינה, זאת אומרת, אם לא הייתי מפחד, הייתי אומר שיש גם חיוב גמור לתרום כליה. הרב יעקב אריאל, לדעתי לא כתב את זה, אני חיפשתי בכתובים, אבל בהסכמה שנתן לי לספר, כתב לאחרונה, עסקתי בדבר בעקבות שאלה של אדם קרוב אליי, ועניתי לו שאין חיוב לאדם להיכנס לתהליך הבדיקות, לבדוק האם הוא יכול לתרום כליה. אבל מי שמצא את עצמו מתאים לתרום כליה, ודאי שחיוב, ודאי שחייב. יש לנו דין, לא, יש לנו דין, לא תעמוד אדם רעך, אז ודאי שיש עליו חיוב אם הוא כבר נבדק ונמצא מתאים.
ובכל זאת אני רוצה להבין, בסופו של דבר נאמר כך, לא כל הפוסקים אומרים לכל תלמידיהם לכו סגירו את הגמרות בבקשה, יש לכם שבוע להתארגן ולכו תתרמו כליה. מה הם פספסו בכל המארג התורני הזה שאתה שם לכולנו על השולחן בספר הזה?
קצת קשה לי לדבר על הפוסקים בצורה של מה הם פספסו, אני רוצה לדבר אליהם ביותר כבוד מזה. אני חושב שהפוסקים עסוקים בדברים אחרים, אבל בנושא הזה זה נורא פשוט. כדי לכתוב ספר כזה צריך לעשות שתי עבודות. צריך א', ללמוד תורה, וזה ברוך השם כולם לומדים, בטח גדולי הפוסקים, וצריך ב', ללמוד רפואה. עכשיו אני אמנם לא למדתי רפואה, אבל דאגתי לברר א' במחקרים רפואיים, ולדבר עם רופאים שמתעסקים בתחום. ואולי אמרתי שתיים, אבל זה נוטה לשלוש, בשלב שאתה עושה מעשה ותורם כליה, אתה גם חווה את הדברים. אז אני אומר, הרבה מאוד פוסקים, קודם כל הם טרודים בדברים שלהם, כל פוסק ומצא את עולמו, אם זה פוסקים שמצאו את עולמם יותר בכיוון של עידוד לימוד תורה או החזרה בתשובה, כל אחד באמת והנישה שהוא בחר לו. הנקודה פה שנולדה בעצם, נבראה ממש מחדש, בעקבות מתנת חיים דרך אגב, אני חושב שזכות גדולה לרב הבר שהרים את הכפפה בנושא הזה, הוא בא ואמר, רגע, אם אנחנו ניתן לבן אדם שזה מה שמנע עד היום עידוד של תרומת כליה מחיים, עד היום הייתה בעיה. אדם היה הולך, מגיע לאדי, ואומרים לו בוא תתרום כליה, ואומר למי אני תורם, אמרו לו למי שבא לנו, אנחנו נקבע, אנחנו נחליט. אז מראש זה מנע מהרבה אנשים להתייצב שם. ולדעתי לא עושים את הקלפים על השולחן, רוב מוחלט מהאנשים שמוכנים לתרום כליה, רוצים לתרום את הכליה שלהם ליהודי. אני לא נכנס כרגע לסוגיה אם מותר או אסור לתרום לגוי, אבל ודאי שיש עדיפות עליונה וחשיבות רבת המעלה להציל יהודי שזקוק לזה. ולכן, הסינון הראשון שהרב הבר הציב זה שתוכל לבחור למי לתרום. ברגע שהוא הרים את הכפפה ואמר את הדבר הזה, אז שזה דבר שקרה עכשיו, בדיוק עכשיו הרב הבר שלח לנו לקבוצה של תורמים, שמתנת חיים קיימת 9 שנים, זאת אומרת היא במודעות בערך 4. אז לפני 4 שנים נולד עולם חדש בנושא הזה של תרומת כליה, שיש אפשרות להציל אנשים, ולא רק להציל אנשים, להציל אותם בליווי הלכתי. ברגע שנולד דבר כזה, אז קודם כל, תראה, אני עובד היום, אני פונה באמת לגדולי דור מכל החוגים, ואנשים עסוקים, פונים אליהם בעניינים של סכנת חיים דבר יום ביומו. אז לבוא ולשבת ולנתח נושא, מאלף עד דף בעולם הרפואי, אין להם זמן, אלא מה? ברגע שבא בן אדם קטן כמוני ובונה דבר כזה, אז הם אומרים, רגע, בנית, בוא נראה מה כתבת. אז אני לא חושב שהם פספסו, הם פשוט היו עסוקים בדברים אחרים, ונולד דבר חדש בערך ב4 שנים האחרונות, ואני הרמתי את הכפפה וכתבתי את הספר על הנושא הזה. עכשיו, ברגע שהנושא הזה יותר מונגש, ברגע שאנשים יותר מכירים את המדדים הרפואיים, אז קודם כל, 4 רבנים לומדים את הנושא. עכשיו דיברתי עם משמש של הרב טאו, מישהו שלומד עם הרב טאו, הוא אמר לי, כן, הבאתי את הספר לרב טאו. הרב ראה את הדברים ואמר, סוף סוף מישהו עשה עבודה. אנשים באים אליי לשאול שאלה על הנושא הזה, אני יכול להראות להם, אני יכול להראות להם לא רק מעבר למקורות שעכשיו מונחים לפניהם, אנשים יכולים לראות את העולם המעשי. ובגלל זה אני חושב, זאת אומרת, אני בסך הכל חייל קטן במערכת, באתי להנגיש את הנושא לגדולי הדור, אבל אני רוצה להגיד עוד משפט, לא רק להם. כשקם ארגון מתנת חיים הוא בעצם הנגיש, את כל הנושא. הלו?
כן, כן, אנחנו שומעים כל מילה.
סליחה, סליחה. כשקם הארגון הזה של מתנת חיים, הוא נגיש את כל הנושא של תרומת כליה לעולם התורמים. אבל המערכת השלמה לא מוכנה להכיל את זה. זאת אומרת, לא שהיא לא מוכנה רצונית, היא לא מוכנה טכנית. אם אני היום סיימתי תהליך של תרומת כליה ואני מוכן לתרום כליה, תוך כמה זמן ייקח לי, אתה חושב, לתרום כליה בפועל? סיימתי תהליך, אני כבר בריא, אני קשיר לתרום. כמה זמן ייקח לקחת לי את הכליה?
כן, כמה? כמה?
אז ייקח 4 חודשים. עכשיו צריך להבין, כשאנחנו מדברים על 4 חודשים, זאת אומרת שאנשים מתים. אם אנחנו נוריד רגע מספרים לרצפה, המספרים עומדים היום, שכל שנה עשרות אנשים, אולי 60-70 איש, מוצאים את מותם בתור להמתנת כליה, ולאבוני הרב, אתמול הייתי בהלוויה של שכן, ממש דלת לידי, שההידרדרות שלו התחילה בגלל שלא זכה לקבל כליה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עשרות אנשים שאפשר להציל אותם, וכשאנחנו מדברים על דבר כזה, אז אם אנחנו עומדים היום במתנת חיים על סדר גודל של 10 תורמים לחודש, והמערכת עד היום לא הכילה את אותם 10, זאת אומרת, הצטרפו 120-130 תורמים חדשים בשנה, אז צריך לבנות ועדות שישבו במקום פעם בשבוע, שישבו 3 פעמים בשבוע, וצריך לדאוג שהרכב הוועדות יהיה תואם את אופי הנתרמים. אני בדיוק דיברתי עם איזושהי מתאמת השתלות. אז אמרתי לה, איך יכול להיות שנמצאים היום 97% מהתורמים, אנשים שומרי מצוות, על גווניהם. אתה יושב בוועדה, ובוועדה נמצאים איזה 7 או 8 אנשים שאף אחד מהם לא שומר מצוות. עכשיו תשאל אותי מה אכפת לך, אני אענה לך מה אכפת לי. אתה יושב בוועדה מול אנשים שמנסים להבין את העולם הערכי שלך, מה גרם לך לנוע ולעשות משהו, והם רחוקים מהעולם הערכי שלך כרחוק מזרח ממערב. אם אני מגיע בגיל 32 לתרום כליה, אומרים לי מה נפל עליך. הבן שלי בן 30 עכשיו חזר מהודו. עכשיו, תקשיבו, אני לא חזרתי מהודו עכשיו. אף פעם לא הייתי בהודו, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא מתכנן עכשיו אולי להתחתן. אני כבר נשוי, אז הייתי עם 5 ילדים, היום ברוך השם עם 6. אני כבר עם משפחה, אני כבר יותר מבוסס בדעות שלי. ובמקום שהוועדה מראש תפנה לך כמישהו שבא לעשות מעשה, שבוא נה, כל הכבוד, ישר כוח, איזה יופי שאתה נמצא, בוא נראה במה אנחנו יכולים לעזור, אז הוועדה נמצאת במקום אחר. הוועדה נמצאת במקום שאומר, רגע, רגע, קודם כל תסביר לי, אתה עושה מעשה, תוכיח שלא לקחת כסף. עכשיו, אם לא לקחת כסף, אז אתה כנראה טיפש, כי אתה עושה מעשה לא הגיוני. ואם אתה לא טיפש ולא לקחת כסף, אז צריך לבדוק את כל המדדים הרפואיים, וגם אם המדדים הרפואיים הם מתווכחים. עכשיו, זה אבסורד, אני כאילו, עצוב לי להגיד את זה, אבל אם אני יושב בוועדה, ויושב מנהל הוועדה, לא מנהל הוועדה, אבל הרופא הבכיר בוועדה, ואומר לי במילים האלה, אני ממש מצטט, תשמע אישי, מאוד הרשמת אותנו, לדעתי, אתה באמת, אין לי ספק, אתה מתאים, בגלל שהרשמת אותנו, אני חושב לפסול אותך ולא לאשר לך לתרום כליה, ושמעת נכון, ככה הוא אמר, אז אתה תוסף את הראש, מה קורה פה? איך יכול להיות?
בוא תסביר את ההיגיון של מה שהוא אמר לך, ורק נציין, בחלקו השני של הספר שלך, אתה מספר את הסיפור האישי שלך, מהרגע שבו אשתך הטיחה בפניך את השאלה, למה לא תרמת כליה עד לרגע זה, ועד והלאה, את כל שלבי הוועדה. אז בוא ספר לנו באמת, למה הוא אומר אמירה שכזאת?
כן, קודם כל אשתי לא הטיחה בפנה, אשתי זרקה משהו לאוויר ודיברה בצורה ישירה, אבל למה הוא אומר אמירה כזאת, אז אני לא יודע, אני לא רואה וצריך לשאול אותו. אני חושב שיש איזושהי מטרה לוועדה לבדוק את הקור רוח שלך, ולבדוק כמה אתה מסוגל לעמוד בלחץ, וכשהוא אמר לי את זה, אז הוא גם אמר, אז אמרתי לו, אז אל תאשר. טוב, אתה לא רוצה לאשר, אבל אל תאשר. אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת, באת לפה שאני אאשר? אמרתי לו, לא, יש פה אי הבנה. אני באתי כי אני רוצה לתרום כליה, ואתם צריכים לסייע לי לעשות את זה. זאת אומרת, אני חושב שהוועדה צריכה יותר להבין מאיפה אנחנו באים. וכדי שהיא תבין יותר מאיפה אנחנו באים, אז אני, באמת אני לא אומר את הדברים כדי להעביר ביקורת על הוועדה הקיימת. יש שם אנשים נפלאים שרצונם נכון וטוב. אבל בגלל חוסר מודעות, ובגלל מערכת מסוימת שמתנהלת בצורה שלא תואמת את המציאות הזאת שהתרבו התורמים, ואופי התורמים כנראה גם זז, כי עד היום היה רק תורמים לקרוב משפחה, או כמעט ורק תורמים לקרוב משפחה, והיום הגיעו הרבה אנשים, מאות אנשים שתורמים למישהו שהם לא מכירים, שהאופי שלהם הוא לא מאותם מגזרים של האנשים שנמצאים בוועדה. לפחות הרוב המוחלט. אז אנחנו נמצאים במקום שצריך להתאים את השטח למציאות החדשה. אז אם אני חוזר לסיפור האישי שלי, ולא צריך להיכנס רק לסיפור האישי שלי, אני היום כבר נמצא במקום שאני מנסה לגייס אנשים, או ליתר דיוק, אנשים מכירים אותי ואני עוזר להם להגיע למתנת חיים ולעבור את התהליך דרך מתנת חיים. או אנשים מהצד השני שאימא שהתקשרה אליי אמרה לי, תשמע, בן שלי צריך תרומת כליה, איך אתה יכול לעזור, אם כדאי לי לדבר. אז אני אומר, כשאני נחשף לסיפורים האלה, אז אתה רואה שהמערכת המדינית לא בנויה לדברים נכון. עכשיו לא רק בעניין של הוועדה. המציאות החדשה דורשת דברים חדשים. כשאני נמצא היום בתהליך, אדם שנמצא בתהליך של תרומת כליה, אז אני בא ומדבר עם בן אדם, והוא אומר לי, תשמע, אני אין לי בעיה לתרום כליה, אני רוצה. אבל אני לא יכול לשאת בעול הכספי של זה. אז שבוע שואל ויגיד, מה, עולה כסף לתרום כליה במדינה שלנו? עכשיו זה אבסורד לי לשמוע משפט כזה, נכון? עכשיו תשמע, לא, זה לא בדיוק עולה כסף. אבל הכסף הוא ודאי מדד. כמו שאני אשאל, אני חזרתי עכשיו מיומיים מילואים, עולה כסף לעשות מילואים במדינה שלנו או שמשלמים לך זה? אז התשובה היא, זה תלוי במה אתה עובד. אם אתה אדם עצמאי, זה עולה כסף לעשות מילואים. חד משמעית. ואם אתה לא אדם עצמאי, זה כבר תלוי. אני כאדם שלומד בישיבה, ומצד שני כותב סתם. אז כסופר סתם, אני יכול להרוויח היום, נגיד, 140-150 שקל לשעה. אלא מה? אני מעדיף לוותר על הזמן שלי, כדי ללמוד תורה, זה יותר חשוב לי. כמה אני מקבל במלגה? 7 שקל לשעה לצורך העניין. לפי מה מתגמלים אותי כאדם שתורם כליה? לפי אדם שמקבל 7 שקל לשעה, כי בסופו של דבר אתה עובד לפי שכר מינימום. אז אני אומר, ואני רואה את זה, אני כבר דיברתי עם שתי אנשים שאמרו לי, מה, לתרום כליה? אני אדם עצמאי, איך אני יכול להרשות לעצמי להפסיד כסף? אז התשובה היא, אין בעיה, המדינה לא רוצה כרגע לעודד סחר באיברים, שזה סוגיה בפני עצמה, ולא ניכנס אליה כרגע. אתם לא רוצים לעודד סחר באיברים? בסדר, אבל לפחות תתנו לתורם כליה עוד 20,000 שקל. מעבר למה שנותנים היום, לא כדי שיהיה לו שיקול האם לתרום כליה, אף אחד לא תורם כליה בשביל 20,000 שקל. לפחות לא אנשים שאני מכיר שתורמים כליה. מצד שני, השיקול לא יהיה, רגע, איך אני אפסיד כסף? בסדר, אתה לא תפסיד כסף, כי יחפו לך את זה, יסגרו את הפינה, עם עוד 10,000 שקל או 20,000 שקל, יסגרו את הפינה הזאת. זה לא יהיה הווה שיקול האם להיכנס לתהליך. וכל מיני דברים במישור הזה של קבלת ההחלטה האם להיכנס לתהליך, לא מחשבת את ההפסדים שתורם כליה עושה. למשל, אני נמצא עכשיו בבית, אני במשך חודש אחרי תרומת כליה, לא יכול לעזור בשטיפת רצפה ולא יכול לעזור בלהרים את הילדים. אז אני צריך להוציא יותר כסף על בייביסיטר. צריך להוציא יותר כסף על מנקה, זה לא משנה אם אני משלם את הכסף או שאשתי עושה את זה ומפסידה עבודה, במקרה שלנו היא עצמאית. אז המדינה צריכה להכיר בזה. עכשיו זה אבסורד, זה ממש באמת לשבת ולבכות. תורם כליה חוסך למדינה שלנו היום בנתונים הטכניים. על הטבלה, חוסך למדינה שלנו סדר גודל של 4 מיליון שקל. זאת אומרת, מתנת חיים לתורך העניין חסכו למדינה ב-500 תורמים מעל 2 מיליארד שקל. 2 מיליארד שקל זה הרבה כסף. למדינה יש אינטרס כלכלי לעזור למתנת חיים למצוא תורמים. אם אני רוצה להוציא ספר, ואני צריך בשביל להוציא ספר להקים פרויקט אדסטארט, כדי שאנשים יעזרו לי לגייס את הסכום כסף הזה של 80 ומשהו אלף שקל, להרים את הפרויקט, זה קצת אבסורד, כי כשאני פניתי למרכז הארצי להשתלות, לכאורה היו צריכים לקחת את זה בשתי ידיים. אני אדאג להם עכשיו להכנסה כספית למדינה של מיליונים. אותו דבר מתנת חיים. מתנת חיים דואגים לפרסומים בכל מיני פורומים, ובחלק מהפורומים הם לא מפרסמים כי אין להם כסף. אל תתנו למתנת חיים כסף. אבל אולי תחסו להם, תן קבלות את ההוצאות פרסום שלהם. זה לא כסף לעמותה, זה כסף למדינה. אני אומר, אני חושב, אם אתה שואל אותי בגדול, למה אני מוציא ספר? אז התשובה המשמעותית לזה מבחינתי היא לשנות את תפיסת העם לגבי הנושא הזה של תרומת כליה. להבין שאנחנו כציבור שרוצים א', להציל אנשים, ממש להציל אנשים, וב', מעבר ללהציל את האנשים, אנחנו רוצים לדאוג שהמדינה תתאים את עצמה, ותדאג שיהיה כל מיני פורומים שיחסו, כמו שאמרתי, את הבעיות הקיימות ויתאימו את המציאות למציאות החדשה שיש יותר תורמים. אז זה המטרה שלי, אני רוצה לשנות את השיח, ולא לשנות את השיח רק ביני לבינך, לשנות את השיח במישור הפוליטי, לשנות את השיח בהרכב הוועדות, לשנות את השיח בכל ההתקדמות הזאת מעבר לעולם ההלכה ולעולם הרפואה, שהספר בגדול אמור, ולדעתי הוא כבר התחיל לעשות עבודה, אני כבר שלחתי לעשרות אנשים את הספר, אנשים שנמצאים בתהליך או בהתלבטות האם להיכנס לתהליך, שלחתי להם את זה במייל. אז אני אומר, אין לי ספק שמעבר ללמצוא את האנשים, המטרה היא לשנות גישה ולהיות בסופו של דבר להיות אותם ציבור שהעם צועק והעולם צועק ואומר תראו, מדינת ישראל דאגה שאין אצלה תור להשתלות. זה כל כך בר ביצוע, זה כל כך פשוט. יש לנו היום סדר גודל של 700 עד 800 איש שנמצאים ברשימה. אנחנו כבר נמצאים במקום שיש לנו מעל 100 תורמים בשנה. לסגור את הרשימה זה עניין כל כך טכני ופשוט, אבל צריך לשנות את הבירוקרטיה בשביל שזה יקרה. אנחנו נדאג, מתנת חיים דואגת לזה, ואני באמת עוד נספח ועוד סיוע להסברה ולהנגשה של החומר של הנושא הזה של תרומת כליה, אבל בסופו של דבר אנחנו נדאג לזה שיגיעו הציבור וירצו לתרום. המדינה צריכה להיות בצד השני, להגיד איזה יופי, יש לנו ציבור שרוצה לתרום, יש לנו ציבור שחשב על הנושא הזה לעומק, בואו נעזור להם וננגיש את הנושא הזה ונדאג שזה יוכל להתבצע בפועל. ומבחינתי זה המטרה העליונה.
לקראת סיומה של השיחה הזאת אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת קטנה, ונגעת בעניין כשהזכרת את האחוזים של שומרי המצוות בקרב התורמים. איך, כאן בספר הזה אתה מפנה את עיקר הפוקוס אל הסוגיה ההלכתית, תורנית, וזה חשוב ויפה, והציבור הזה כבר נמצא בתוך העניין של התרומות, אבל איך והאם אפשר למנף את העניין גם בציבור שאינו שומר מצוות?
תראה, השאלה שלך מאוד מאוד קשה. השאלה הזאת, הרב הבר נשאל אותה כמעט כל רעיון שלו, והיא שאלה מאוד מאוד קשה. תראה, אני לא יודע להשיב על זה. אם אני נתקל היום ואני אמרתי שאני חזרתי עכשיו ממילואים, ואני במילואים, יש לי אנשים שהמרחק ביניהם לבין שמירת מצוות הוא כרחוק מזרח ממערב. ברור שגם אצלם הערכה והרצון לסייע בנושא הזה גדול מאוד. צריך למצוא, ושוב, אני לא הכתובת לזה, מישהו שיודע לדבר בשפת הערכים של, אינם, של האנשים שאינם שומרי מצוות, לא רק בשפת הערכים שאומרת, כמו שהתחלנו מקודם, איזה צדיק אתה, אלא בשפת הערכים שאומרת, אתה צדיק וגם אני רוצה לקחת חלק ולהיות גם כזה. אני לא יודע לדבר בשפה הזאת, זאת האמת. לצערי אני אומר את זה. אני חושב שבאמת בסופו של דבר אני מגיע מהעולם שאני מגיע ממנו, זה עולם שהוא עולם דתי ועולם תורני, ומכיוון זה רוב מוחלט מהתורמים כרגע נמצאים בציבור הזה, והציבור הזה לבד יכול לשגור את המסה הזאת של תורמי הכליה, של הרשימה להמתנה, לכן לא מצאתי את הצורך כרגע לפנות לערכים שאני לא מצוי בהם. מצד שני, כמו שאמרתי מקודם, הספר מביא הנגשה מעשית, ומביא גם את ההנגשה הרפואית, וגם את גם המענה הערכי שאדם שאינו שומר מצוות רוצה, הוא יקבל שם. אבל קשה מאוד להשיב על העניין הזה. אני מאוד מקווה שגם אנשים, אם אנחנו חוזרים לפרויקט שהרמתי יחד עם אשתי, אז מבחינתי אני אומר שאני פונה שם לשתי סוגי אנשים. יש אנשים שרוצים לתרום כליה ומתאימים לתרום כליה, וזה מבורך ונפלא. אז אני רוצה לעזור להם לתרום כליה. ויש אנשים שאולי לא מתאימים לעשות את הצעד הזה, אבל כולם ללא יוצא מן הכלל, ללא הבדל דת, גזע ומין, מתאימים לעזור בהצלת חיים. ואני חושב שזה פונה לכולם, זה פונה גם לאלו השומרים מצוות וגם לאלו שאינם שומרים מצוות, ואני מקווה שכל המערכות האלה יחד יתגייסו, כל האנשים וכל הזרמים יתגייסו לנושא הזה, כי אנחנו הולכים להציל בסופו של דבר, לתרום כליה, אז החולים נמצאים על כל המגזרים. אני תרמתי לכליה לילד שהוא חרדי וספרדי, והוא תרם כליה למישהו שהוא לא שומר מצוות, והוא תרם כליה לאיש או לאישה או למבוגר או לזקן, והסינונים מצויים. אז אני לא יודע להשיב בדיוק על הנקודה של המענה שאיך אני מנגיש את הנושא יותר לעולם החילוני. אני מקווה שהעולם החילוני יראה את החסד שנמצא בתחום הזה במישור הדתי, וברוך השם כבר התחילו, אמנם לא באחוזים גבוהים, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו מדברים באמת על אחוזים בודדים של אנשים שאינם שומרי מצוות שנמצאים ונמנים עם התורמים. אני מקווה מאוד שיתרבו גם אנשים שאינם שומרי מצוות שיסייעו בנושא הזה.
הרב ישי שריג, מתי אנחנו רואים את הספר בעולם, בחוץ?
הספר כרגע כבר התחיל עריכה וכבר הגיע אליי חזרה מעריכה בספריית בית אל עובדים עליו. אני מקווה שסדר גודל של פסח פחות או יותר אנחנו מתחילים לעבוד. אני עובד ביחד עם עוד שתי נשים שהן תורמות כליה בעצמם ומתעסקות בליווי של תורמים על, על צד פסיכולוגי של הנושא. אני מניח שפחות או יותר בשאיפה בסופו של דבר אני תרמתי כליה ב-י"ב בסיוון, אני מקווה שאני אעשה טקס של השקת הספר ב-י"ב בסיוון בשנה לתרומה שלי, זה השאיפה שלי.
יפה, נאחל לך הצלחה בכל המשימות שהצבת לעצמך ולעצמנו, אפשר לומר כך. תודה רבה, כל טוב.
תודה לך, כל טוב.
שלום,
תודה.
שלום. לקראת שנת ה-120 לפרסום המאמר אני מאשים שכתב אמיל זולה על פרשת דרייפוס, יוצא בימים האחרונים לאור המאמר במהדורה עברית, כשלצידו סיפורה של הפרשה, אותה פרשה שרבים רואים בה זו שהניעה את הרצל לזרועות הציונות המדינית. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד מאחורי ההוצאה המחודשת של המאמר. קובי קמין, שלום לך.
שלום גם לך ובוקר טוב לכולם.
פובליציסט, עורך ספרות, עוסק בתרבות ועוד הרבה מאוד עניינים מהסוג הזה. ואני אשאל אותך, מתוך כל המכלול, דווקא מתוך העיסוק המלא שלך בענייני ספרות ופובליציסטיקה, מה מצאת לנכון להיזכר דווקא במאמר הזה 120 שנה אחרי? עד כמה הדבר הזה רלוונטי לנו?
האמת היא שאין רלוונטי ממנו, זה אחד המסמכים החשובים ביותר בתולדות האומניות של התרבות המערבית, והוא עוסק איך לא גם ביהדות ואנטישמיות, ואני בכלל מופתע שזה לא חומר לימוד חובה בתי ספר. אני חיכיתי שנים שיוציא אותו סוף סוף מחדש, וחיכיתי, חיכיתי, חיכיתי, ואז נמאס לי, החלטתי שהגיע הזמן לעשות מעשה.
יצא לך ממש לשאול אולי את השאלה הזאת באמת מאנשים שמקבלים החלטות, למה הדבר הזה מחוץ לתוכנית הלימודים?
לא, לא יצא לי לשאול שאלות. אני, אתה יודע, חייתי את חיי שלי, ואני מתעסק בספרים ודברים, וכתבי פה, פילוסופיה וכדומה. ולא, לא, אני לא מכיר אף אחד שהוא בא לכושר החלטה, או איזושהי עמדה כזאת שמסוגל לקבל החלטה במשרד התרבות, אז לא, אבל לעומת זאת, יצא לי לשאול, עשרות ומאות אנשים שונים, האם קראו את המאמר, זה לא מאמר למעשה, זה מכתב. מכתב פתוח לנשיא הרפובליקה. אפשר לשאול מאות אנשים לאורך השנים, וכולם מכירים את השם, אבל אף אחד לא קרא אותו. וזה נראה לי די מחריד, אני חייב להודות.
אף אחד לא בעם ולא במנהיגיו. אנחנו מדברים על הרבה על אנטישמיות, הרבה על הרצל, מזכירים את דרייפוס, אבל לא יודעים בדיוק מה היה שם. ואני רוצה לשאול אותך באמת, בוא נתעמם רגע. מדובר בקצין, עלילה שהוא מסר מידע. אולי יש כאן עניין שהיה יכול לקרות לכל קצין בצבא הצרפתי ללא קשר למוצאו אתני?
לא, זה פשוט לא נכון. חד משמעית, זה פשוט לא נכון.
איך אנחנו יודעים?
אנחנו יודעים מכיוון שאם תקרא את המאמר ואת המאמר שבא אחריו שמסביר את השתלשלות העניינים, אז כן, אנשים היו, נתפסו עובדים פה ושם, אבל מה שהניע את הציר הזה, זה העלאת של האנטישמיות שנעה סביב העניין. זה לא, הוא לא היה סתם בן אדם, הוא גם לא היה, אתה יודע, מין קצין חסר כל ערך. הוא היה בורג חשוב במערכת הצבאית. איש שמותר להפליא, איש רציני ביותר. וזה לא היה הופך לכזאת מועמת אלוהים, אם זה לא הייתה אנטישמיות. והאנטישמיות היא מה שהניע את כל הציר הזה. והראיה היא שבאמת עשרות ומאות אלפי אנשים יצאו לרחובות, ומה שנקרא ברמת בוא נתלה את היהודי. כי אם הוא יהודי, לא יכול להיות שיהיה נאמן לצרפת, ולא אכפת לו ולא מעניין אותו שום דבר. זה אגב הייתה אחת הסיבות.
וכאשר יצאו השמועות שהוא ברח מאי השדים, אז התעורר גל אנטישמיות בצרפת, מחודש.
לא, לכל אורך הדרך היה שם גל אנטישמיות, ברגע שיצא לציבור בכלל, כל הציבור של המשפט, היה שם גל אנטישמיות חזק ומאוד מאוד חריף. זה סיפור, באמת, זה גם סיפור מרתק לכשעצמו כל העניין. אבל מה שיותר חשוב זה, פחות מזה, בעיניי לפחות, זה זה שאדם כמו אמיל זולה, שבעצם היה בכיר סופרי צרפת דאז, החליט שהוא לא יכול לישון בשקט יותר. הוא פשוט יעשה את זה וישלם את המחיר הזה, ועדיין הוא מוכן לעשות את זה, במעמד על בתרבות הצרפתית באותו מקום, כמה לרגליים אחוריות זה אומר. הוא לא יכול להגיד שום דבר בעצם. אבל קם, אומר ויודע שישלם את המחיר, ואכן שילם מחיר.
אז זהו, מה המחיר שהוא שילם?
מה זאת אומרת? הוא נטבע דיבה, הוא נאלץ לברוח מצרפת. מה שנקרא, הוא הפך להיות לקר חבטות מטורף. ואנחנו מדברים שוב, לא על אדם רגיל. סיפור יוצא מגדר הרגיל גם ברמה היסטורית.
מבחינתנו היום, התחלנו את השיחה שלנו בעצם בשאלה, עד כמה הדברים רלוונטיים. היום יש פריחה מחודשת לכל הענף הזה של האנטישמיות, גם עם ה-BDS, גם עם תופעות דומות ברחבי העולם. עד כמה...
בוא אני אתקן אותך משהו, אין שום פריחה מחודשת.
זה לא הפסיק, אתה אומר.
היה אנטישמיות, תהיה גם אנטישמיות. זה רק שאלה של המיקוד, פחות או יותר, נקרא לזה, המיקוד התקשורתי בנושא. זה לא שלא היה, תמיד היה, והיה אז, והיה לאורך השנים. אני חושב שאולי הפוגה היחידה שלקחו בערך לשלוש דקות, זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, כשגילו מה הנאצים עשו. אבל זה פחות או יותר היה, מה שנקרא, השתקה לכמה דקות, וזה עבר להם מאוד 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 מהר. האנטישמיות קיימת.
אז אני אנסח את השאלה שלי אחרת, קובי. אני אומר כך,
okay.
אני אשאל אותך פשוט, מה הופך את הספר הזה, אם אתה היום אתה מתרגם אותו לשפות שונות, ומפיץ okay. אותו ברחבי העולם, מה הופך אותו לרלוונטי לפניה העדכניות והעכשוויות של האנטישמיות?
אתה קראת את המאמר, הוא לא ארוך אגב.
כן, הוא לא ארוך, יש...
יפה, קראת אותו.
כן.
Okay. אז כשתקרא אותו ביסודיות, okay. אתה תבין שיהיה רלוונטי לתמיד. זה לא דווקא היום. מאז שהוא נכתב, זה מאמר מוסרי מדרגה עליונה. מאז שהוא נכתב, הוא רלוונטי נקודה עד פחות או יותר שתמות התרבות המערבית, ואני מקווה מאוד שלא. אין לו איזשהו ייחוד דווקא לרגע.
כן, אבל גם אתה ציינת שהאנטישמיות נמצאת תמיד ברקע, מחליפה ומשנה פנים. והיום היא מקבלת אופי מסוים, וציינתי את ה-BDS כאחת הדוגמאות, אנחנו מכירים את התקשורת בעולם הערבי, שממש מזכירה את הפרוטוקולים של זקני ציון, וכיוצא באלה, ואני רוצה לשאול אותך, קח לי את המאמר הזה אל הפרטים האלה, אל ה-BDS.
אני לא צריך לדעת, תראה, ה-BDS הם אנשים כל כך רעים ולא חשובים, שאני בכלל לא מתייחס אליהם כברי פלוגתה. זאת אומרת, אין לי שום דיון איתם אפילו, אין לי שום דיון איתם, מכיוון שעל טיפשות ולהיות עיוור ולהיות חרש ואטום, ואיש רע, מה אכפת לי מהם בכלל מבחינה הזאת? אני אפילו לא מעמיד את זה אחד מול אחד, כי אני לא אתן להם את הכבוד בכלל להתעמת עם דבר כזה. אין להם שום רמה כזאת. ה-BDS, BDS, תנועה של חבורה של טיפשים חסרי ערך, שהפכים למורשעים יותר ויותר עם הזמן. בסדר? למה בכלל צריך לאמת אותם? למה צריך להוכיח להם משהו מבחינה הזאת? בוודאי שלא בעזרת יצירה כל כך חשובה. אתה מבין את כוונתי?
כן, כן, אני מבין את חשיבות כוונתך, שרוצה פשוט לנער אותם כמו איזה אבק מהחליפה, אבל בכל זאת, אז לאיזה סוג של אנטישמיות אתה בא ושם מולה את המאמר הזה, את אותו מכתב?
תראה, אתה יכול למיין את האנטישמיות לפי עשרות סוגים, זה לא רלוונטי. אנטישמיות היא אנטישמיות היא נקודה, היא שנאת היהודי. ומה לעשות, אני יהודי לא מחבב ששונאים אותי. אוקיי? זה באמת, באמת כל כך, כל כך פחות חשוב לאיזה התפצלויות היא מגיעה. יותר חשוב שבסיסה, היא בבסיסה שונאת היהודי. ודרייפוס הוא אחד הסמנים הגדולים לכך, המשמעותיים לכך בתרבות, והוא מה שקוראים טיעון מנצח. הנה לכם, מול הפנים, עלילת מודרנית יחסית, כן, מודרנית. עבר לזה, זה עלילת דם, נקודה. אתה רוצה לנהל איזה דיונים ארוכים ומטופשים, יש לך בהצלחה. יש אחד שקוראים לו אמל זולה, כתב מכתב תשובה, חד משמעי לדעת אדם הזאתי, מכתב בעל ערך שהוא הרבה הרבה יותר מאשר רק היחס לאנטישמיות, אלא באופן כללי, יחס של מתרצה אדם לחברו, יחס של התרבות, יחס של התפיסה הפילוסופית היסודית שלו, של ההומניות, של הגינות, של היושר, של הצדק. אז כאילו מה אני צריך להן איתם עליהם? באמת, כאילו אתה חוזר לאותו מקום, שהוא מקום לא חשוב בעצם.
תאמר לי, איך התגובות מאז שהוצאת את הספר הזה?
תראה, אני חייב לומר שהתגובות נפלאות, באמת. זאת אומרת, בכל יד ורגל, אנשים פשוט שקראו את זה, אנחנו מגנים לקבל מכתבים, מכתבי אהדה, אני מתכוון כל מיני הערות, אתה יודע, כאלה ואחרות. אנשים פשוט קוראים את זה ואומרים, וואו, איך לא ידענו? זאת אומרת, ידענו את המותג, אבל לא קראנו את היצירה. ואבל שהם קראו את זה פתאום מבינים, ובאמת תרחתי להוסיף גם מאמר מלווה מאוד מאוד גדול, ואחרי זה אפילו דיסקוגרפיה של כל השתלשלות העניינים מאפס ועטף.
והפתעה בסופו של הספר על הכריכה, צילומו של המאמר עצמו.
כן, זה בונוס נהדר, אמרתי, אם כבר עושים את זה כמו שצריך, אני איך שראית את הספר גם צורנית עשוי שהשקעתי בה רבות. תשמע, בכל פעם צריך להיות יותר, מה נגיד יותר מזה?
בהחלט. טוב, אנחנו נקווה יחד איתך שזה יגיע לכל בית, לא רק בישראל, אלא גם מחוץ עליו, ושיחייבו אותך להוציא אותו במהדורות בשפות נוספות.
כן, אתה יודע, אני אבכה והתלונן, אבל אני אוציא בכל זאת.
קובי קמין, מי שעומד מאחורי הוצאתו המחודשת של המאמר.
הערה אחת, ברשותך הערה אחת, אני לא היחיד שעומד, הצטרף אליי גם אלון ברזילאי, שהוא משורר, יחסית צעיר, ואיש עסקים שביחד איתו עשינו את זה, זה לא רק אני חייב להודות, וגם תודה מיוחדת למתרגמת הנפלאה ולחי בדרה שכתב את המאמר מאיר העיניים.
הנה, נתנו גם את הנתונים הללו, תודה רבה לך, יום טוב.
גם לכם, יום טוב.
פורים מתקרב, ואיתו כמובן מצוות המתנות לאביונים, חלק ממצוות החג המאפיינות ביותר, ואנחנו רוצים לשוחח, אפשר לומר כמעט כמידי שנה, עם ארגון פעמונים. איתנו מצאת את זה על קו הטלפון, דובר את הארגון, רקפת ויינטרופ, שלום לך.
שלום לכם.
במשך כל השנה אתם נוהגים בדרך אחת, ולקראת פורים אתם נוהגים בדרך מעט שונה מול המשפחות שאיתם אתם בקשר. אז ספרי לנו קצת על זה.
אכן, בפעמונים מאמינים כל השנה במתן חכות ולא דגים, זאת אומרת שמאמינים שאנשים יכולים ללמוד ולהתנהל, לנהל את, את, את העניינים הכלכליים, את ההכנסות ואת ההוצאות, באמת על סמך מה שיש להם. בפורים אנחנו כאילו מתחברים למצוות החג ונהפוכו, ואנחנו מעניקים למשפחות שעוברות ליווי פיננסי בפעמונים, כלומר הדגש הוא בהחלט על משפחות שעוברות את הליווי, מעניקים להם כסף מזומן כדי שיוכלו לקיים את החג כהלכתו, ממשלוח מנות ועד תחפושות לילדים.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך באופן עקרוני, נדמה שהיום, אולי כשפעמונים יצאו לדרך ובשנים הראשונות, דברים היו נראים קצת חדשים, איך מתנהלים, איך נכון לנהל את העניין הפיננסי של הבית, אבל נדמה שאחרי כל כך הרבה שנים, המשפחות די מכירות את העקרונות, אם זה מכתבות בתקשורת, ואם זה מתוכניות כאלה ואחרות בטלוויזיה, ואם זה במאמרים ובשיחות בין חברים, עד כמה באמת עדיין נדרש הייעוץ של האנשים שלכם גם במציאות הנוכחית?
הייעוץ נדרש בכל שלב, בוא נגיד את זה כך. גם אם ניקח משפחה, זוג אנשים שעובדים ומצליחים להתנהל באופן שבו ההכנסות וההוצאות משתוות להם, והם לא נמצאים או לא נמצאים במינוס בכלל, או שהמינוס הוא קטן כזה שהמשכורת מכסה אותו, אבל הם לא שמו בצד כסף לשעת חירום, ופתאום קרה משהו. כלומר, זה יכול להיות חס וחלילה פיטורין או מחלה, או איזשהו קלקול של מכונית או מכשיר שהכסף הסדיר שנמצא לא מספיק לזה. ואז מתחילים עם, כבר חייבים, אז לוקחים הלוואה קטנה פה ולוקחים הלוואה קטנה שם. ואז מגיעים לאנשים שרגילים לאורך חיים מסוים ורוצים להמשיך ולשמור עליו, מגיעים למצב שהם לא מצליחים לעשות את זה. אז זה דבר ראשון. שנית, יש הרבה מאוד אנשים ש... למרות שהם כבר לפי את המשפחות שפונות לפעמונים, פונים גם הרבה מאוד אנשים שהם לכאורה משכילים ויודעים וכלכלנים ואמורים לדעת ולהבין, לפחות לקרוא ולהתכתב עם חשבון הבנק שלהם. ולא, הפיתויים בחוץ הגדולים, ואנחנו תמיד מסתכלים מה יש לשכנים ומה יש לאחרים ורוצים גם. אז לפי מספר המשפחות שפונים לפעמונים ושפונות לפעמונים, והמספר הוא בגרף של עלייה מתמדת, אז נראה שלא כולם עדיין יודעים ומצליחים להתנהל באופן נבון ונכון, בלי שיקבלו את הסיוע, בוא נגיד את זה ככה.
קיימת לבעיה, למשפחות שמגיעות אליכם בעיה של נראות? יראו אותי, ידעו שאני שייך לפעמונים, אולי לא בהתחלה, אבל ידעו שמישהו נכנס ויוצא, או שאני נכנס ויוצא אצל פעמונים, אז יתייגו אותי כאחד שהוא ככה מבולגן בענייניו הפיננסיים. זה מטריד אנשים?
אני חושבת שכסף זה אחד הנושאים שהם סוג של טבו בחברה שלנו. מעט מאוד אנשים יספרו לך כמה הם מרוויחים. מעט מאוד אנשים יגידו לך מה אתה יכול לשער. אתה אומר, אם הבן אדם נמצא בהייטק, אז סביר להניח שהוא מרוויח כך וכך, ואם הבן אדם עוסק בהוראה, הוא מרוויח סכום אחר, אתה משער כמה אנשים מרוויחים.
זה לא בכל מקום אחר גם?
אני אני מניחה שבהרבה מקומות כסף הוא עניין של טבו, אבל גם כאן, אני חושבת שמכאן מתחיל העניין של הסודיות, או במרכאות כפולות, הבושה, שכלומר, ברגע שאתה לא יודע, לא משתף אנשים בהכנסות שלך, די אם הן טובות. ולבוא ולהגיד, וואלה, אני בן אדם נבון, עובד, מתפרנס, מנהל לפעמים גם עסק ואנשים, ילדים, כל עניין הזה, אבל אני לא יודע לנהל את חשבון הבנק שלי, יש פה איזה מראה שהיא לא כל כך נעימה לאנשים. אז הפנייה לפעמונים, הרבה פעמים אנשים בתופס הפנייה, יש איזו התחלה של מין סוג של התנצלות, אנחנו משפחה ואנחנו יודעים, ואני, זה מין סוג של סליחה שאנחנו פונים וסליחה שאנחנו לא יודעים. העניין הזה של הגאווה, שאני לקחתי אחריות על ההתנהלות הכלכלית שלי ואני רוצה לעשות שינוי, הוא עדיין רק אצל חלק מאוד מאוד קטן מהאנשים, וכן, אנשים הרבה פעמים ביישובים קטנים מבקשים שהמלווה לא יהיה מהיישוב הזה כדי שלא לא ידעו. ואז כמובן מביאים אנשים מלווים מתנדבים של פעמונים מיישובים מהשכנים. יש בושה, יש חוסר נעימות, למרות שמי שלא יודע להתנהל כלכלית או מי שפונה, הוא לא עשה שום דבר רע ואין שום סיבה להתבייש.
אפשר לקחת את זה בדיוק ההפך, לומר להפך, אני לתייג את עצמי כבן אדם שלוקח אחריות, בניגוד לאחרים שמזלזלים בעניין.
לחלוטין, זאת גאווה, בן אדם שאומר, אני לוקח, עשית כן.
אולי אתם צריכים באמת לתת איזשהו דגש יחצני על הפינה הזו?
של שינוי המודעות?
כן, שינוי המודעות.
כן.
יכול להיות.
בהחלט.
אני שומע מחכפת בשיחה מקדימה על פרויקט שהתחלתם איתו השנה, וזה בעצם סדנאות לחינוך פיננסי אצל תלמידי תיכון.
נכון.
זה קורה בירושלים.
זה קורה בירושלים, יש עוד קצת כמה מקומות בארץ שמדי פעם פונים, אבל בעיקר בבתי ספר בירושלים.
תיכונים?
כן, מתנדבים שלנו, שעברו סדנה והכשרה לכך, מעבירים מספר מפגשים במשך הסמסטר כולו על התנהלות פיננסית שמותאמת, יש כמה שכבות גיל לכיתה ת', לכיתה י', ליוד א', שמדבר על התנהלות פיננסית, שזה מתכתב עם הפרויקט של משרד החינוך בבנק ישראל של חינוך פיננסי בבתי ספר.
היעד הוא ניהול פיננסי של מה שהם עושים כעת, של הדמי כיס או הרווחים הקטנים שהם עושים פה ושם בחופשות, או לקראת הקמת משפחה?
לקראת הקמת משפחה היא הייתה לפעמונים עד לא מזמן, ומנסים עכשיו לחדש את זה, סדנה לזוגות צעירים, שבאמת מדברת על זוגות צעירים לפני נישואים, שאחרי שנבדקת ההתאמה והאהבה בכל ה הפקטורים האחרים, אנשים מגיעים מבתים שונים, ובכל בית יש התייחסות אחרת לגבי כסף, שאתה יודע, מושתתת על מאיפה כל אחד מההורים שלו הגיע, וזה כן, מדבר איתם על כל מיני דברים, חשבון בנק משותף או חשבונות נפרדים, על האם קונים דירה או סוחרים, או כל דבר שקשור לנהלות הכספית, שאנשים באים משני מקומות שונים, אז כן, צריכים לקבל כלים בשביל...
אבל זה סדנאות ששם כל מה, ההדרכה מיועדת, להכנה לזוגיות, למשפחה.
נכון, לזוגות צעירים.
אבל השאלה שלי היא לגבי התיכוניסטים. מה מלמדים אותם?
לגבי תיכוניסטים אין הגיעה להכנה לחיים הזוגיים. מדברים על הכסף, על אני והכסף, על מה זה כסף, על מושגים בכלכלה, שיבינו קצת מה זה ריבית, מה זה אשראי, הלוואה, לקחת, לא לקחת. כלומר, בוא נגיד שאם ההוצאות של בנקים בנושא זה יכולים להתחיל, וראיתי לא מזמן איזושהי הרצאה של איזה בנק לסטודנטים, שמתחילה במשפט מה החלום שלך, חול, מכונית, לימודים, בוא ותיקח הלוואה, אז ברור שהדגש של פעמונים הוא תחשוב פעמיים לפני שאתה לוקח הלוואה. כלומר, תחסוך לקראת המטרות שלך. תחיה, כלומר, אל תשעבד את העתיד בשביל הרגעים האלה של ההווה.
תחסוך ואל תלווה, ובעצם בזה נמצא המנעד המאוד מאוד קריטי בין מה שאתם משווקים לבני הנוער ולכל מי שאתם נמצאים איתם בקשר, לעומת מה שהבנקים, האינטרס שלהם ברור.
האינטרס של הבנקים הוא כמובן להרוויח. שוב, לא, 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 לא מכירה את התוכנית של הבנקים, אבל סביר להניח שהמטרות שלהם הם, אני מצדיר לה שגם הם לא רוצים שאנשים יהיו במינוס ובחובות, כי בסופו של דבר זה מעמיד אותם בסימן שאלה לגבי, אבל כן, הדגשים של פעמונים כארגון, כמלכר, כארגון חברתי, ברור שהן אחרות מאשר של חברות מסחריות, בלי כמובן לפגוע בזכויות של הבנקים ומה שהם עושים.
יפה, רכבת, אז אנחנו שוב חוזרים לעניין שלשמו התכנסנו, לקראת חג הפורים. המבצע הזה שאתם בעצם מגייסים למתנות לאביונים, יכול להיות שאולי אנשים ככה לא יהיה להם נוח עם ההגדרה הזאת, אבל מתנות לנומר משתקמים או משהו כזה.
כן, נכון, אנחנו הולכים, המצווה ההלכתית היא מתנות לאביונים, ברור שאנחנו מתנות למשתקמים היא הגדרה מאוד מאוד יפה ונכונה, וכן, וקוראים לממש את מצוות החג, השליחים, המתנדבים של פעמונים, מביאים את זה למשפחות בו ביום.
אגב, איך מגיעים מי שרוצה לתרום? זאת אומרת,
פונים, אתר פעמונים, פעמונים באינטרנט, או דרך עמוד הפייסבוק של פעמונים, ומבצעים התרומה מאובטחת לחלוטין.
יפה, יפה, רקפת ואנטרו.
מתנדבי פעמונים מביאים את זה בו ביום למשפחות, כמו שאתה אמרת, המשתקמות.
יפה, שיהיה לכם הרבה הצלחה, גם במבצע הזה.
שיהיה חג שמח, ותודה.
פורים שמח, גם לאורך כל השנה. רקפת, תודה רבה לך, יום טוב.
תודה, ביי.
אנחנו ממשיכים עם ההערכות לפורים ועוברים לאולפנת שלבים. שלום לשירה כהן.
שלום, שלום.
תלמידת כיתה י"א באולפנה, ואתם מדי שנה מקיימות התלמידות, יוזמה שלכן, יריד עם מטרת חסד גדולה שנמצאת מאחוריו. מה השנה?
נכון, אנחנו כל שנה בעצם השכבה של י"א באולפנה עושה יריד שהוא כולו למאה אחוז צדקה, והשנה יריד הולך לעמותת קמים. זה עמותה בעצם של משפחות שחוו אובדן של הילדים עם מחלות קשות, והעמותה עוזרת להם מענה של פסיכולוגים ופעילות חברתית ביחד לכל המשפחות.
ואיך אתם מגיעות מכל העמותות ומכל מבקשי העזרה דווקא לעמותה הזאת?
אז היה לנו הצבעה בכל השכבה, היה המון אופציות לתרום, והחלטנו לתרום דווקא לעמותה הזאת, כי זה קרוב, יש בנות שכאילו הם בתוך העמותה, כי יש להם אחים שנפטרו ממחלה לא עלינו, ולכן החלטנו ללכת על העמותה הזאת.
ולאיזה סכומים אתם מגיעות? אם את יכולה להסתכל על השנים שעברו.
בדרך כלל זה כמה עשרות אלפי שקלים, זה יגיד ממש גדול וממש משקיעים. כן, יש הרבה כאילו בגדים וכלי בית ודוכני אוכל, ויש הגרלי פרסים ממש שווים, וזה ממש יגיד גדול.
ואת כל הציוד הזה שאתם מוכרות נקרא לזה ככה, אתם מה, אוספות מתרומות?
כן, אנחנו ממש עברנו חנויות ושנוררנו מה שנקרא מתרומה, ויש באמת המון אנשים תרומים שתרומים.
באמת כשבאים ובאות בני ובנות נוער לחנויות, יש להם עוד כוח לבעלי החנויות לתת ולתרום? כי מגיעים מכל הסניפים ומכל האולפנות וכל הישיבות.
נכון. אז יש חנויות שבאמת אומרים שהם כבר תרמו, אבל יש הרבה אנשים שכן אוהבים ועוזרים כאילו לתרום.
יפה. והדבר הזה, האירוע הזה הגדול, מתי קורה?
האירוע הוא בעצם עוד יומיים, ביום שלישי, והוא הוא באולפנה שלנו, ונשמח ממש שכולם יבואו.
מגיעים אנשים גם מבחוץ?
כן.
יפה.
זה ממש גדול כאילו, זה לקהל הרחב, ויש המון דברים, באמת ששווה.
ואת מה, אתם עושות גם מה, מחירת פומבית לדברים מסוימים? או לכל דבר יש מחיר?
לא, יש מחירים ויש כאילו המון דברים, באמת בגדים, כלי בית, נעליים, תכשיטים, שוק פורים לילדים, מתנפחים.
יפה, אני רוצה רגע לחזור איתך רגע למטרה של כל הפרויקט הזה. את באופן אישי מכירה את העמותה?
אני הכרתי בקטנה, ואחרי ש... כאילו ידעתי שהיא קיימת והכל, אבל אחרי שהחלטנו שאנחנו תורמים לה, אז מי שהקים את העמותה באה והסבירה לנו יותר ודיברה איתנו.
מה היא סיפרה? וזה
באמת...
מה היא סיפרה?
סיפרה על כל העמותה, למה היא הקימה איזה קהילה בעצמה, יש ילד שנפטר, והיא ממש הרגישה את החוסר שלה, שאין מי שעוזר למשפחות כאלה, והיא אמרה, אם אין מי שעוזר, אני יודעת שיעשה את זה, ובאמת אישה מקסימה, ובאמת כאילו חשוב ממש.
יפה, אז שירה, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה, נאחל כמובן שתמשיכו במיזמים האלה שמפתחים בתוך כולנו את ממד החסד, מאוד מאוד חשוב, ונאחל גם לכם פורים שמח.
פורים שמח, תודה רבה רבה.
תודה, כל טוב.
להתראות.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לשלמה נאמן, לרב דיוויד פנדל, לקובי קמין, לרקפת ויינטרוב, לשירה כהן, לרב ישי שריג, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.